ברוכים השבים להכל מקצועי באירוע נדיר. אירוע נדיר, אנחנו פה באולפן ובחוץ יש חושך. קרה שהקלטנו בשעות הערב, אבל זה היה נגיד במונדיאל, כשאני בקטר ומוטה לבא, לא היינו
באולפן. אבל לא הכל מקצועי לדעתי.
גם יכול, לא היינו אף פעם באולפן להכל מקצועי בשעות ערב.
חלום חיי.
כן, מוטלה נראה בן אדם אחר. כאילו, תסתכלו על הוידאו, כנסו הפודיום פרקים מלאים ביוטיוב, תסתכלו על הוידאו, הוא לא אותו בן אדם, אפילו הקבוצת בלונד בשיער היא...
כל אחרת.
היא שונה, כן. למה שעת ערב? את רוב הסיכויים שאתם לא מאזינים לזה בערב, למרות שהפרק בטח יעלה באיזה 9 בערב, אבל הסיבה, רק דבר אחד יכול, בעצם הרבה דברים יכולים להזיז לנו פרקים, אבל הסיבה הפעם שזזנו את הפרק, הקדמנו אותו טיפה, היא נבחרת ישראל. אין הרבה מקרים, אין הרבה פעמים שאנחנו יכולים להגיד נבחרת ישראל במרחק 180 עד 240 דקות מטורניר גדול, והיא תכלס כן, היא יכולה לעבור פעמיים בפנדלים ולעלות. היא גם יכולה לעוף ב-90 דקות מול איסלנד ביום חמישי, וביי ביי. אז אנחנו רוצים שיהיה מספיק זמן לכולם להאזין לקידום המשחק. אנחנו בעצם, כמעט כל החלק הישראלי התעסק בנבחרת, או דברים שקשורים לעניין הזה. אז זה מה שאיתו אנחנו נתחיל. אז הפרק מוקלט ביום שלישי בערב, ואם אתם בפקקים של רביעי בבוקר, אז בוקר טוב. בשבוע הבא אנחנו נקליט את הפרק ביום רביעי, כרגיל, או שכאילו מה שפעם היה כרגיל, אם הנבחרת תעלה לגמר הפלייאוף, למשחק עלייה ליורו, הוא יתקיים ביום שלישי. ואז אנחנו מקליטים הכל מקצועי ביום רביעי בבוקר, אחרי המשחק. אם לא יהיה, עדיין נקליט ביום רביעי, פרק שבעצם מסתכל לקראת הפלייאוף של הכדורגל הישראלי, בעצם סיימנו את העונה הסדירה, אז גם ככה יהיה לנו הרבה ילמה לדבר, וכמובן כל הנושאים העולמיים, הרגילים, נבחרות, קבוצות, שחקנים, מה שיבוא. אמרתי, החלק הראשון, אנחנו נדבר על נבחרת ישראל, על נבחרת איסלנד, על המאצ'אפים ביניהם, נדבר גם על שחקנים שלא זומנו, אבל שכן קרו איתם דברים מעניינים, ויש לנו גם דירוג עלי, שובו של הדירוג עלי, אחרי כמה שבועות, שקשור לעניין הזה. בחלק העולמי, אנחנו יכולים לומר שזה מין ספיישל קשרים.
כמו שהפרקי מאמנים, יש פרק השרים.
כן, כן, אנחנו מתחילים עם פדה ולוורדה, נקרא לזה האבולוציה של פדה ולוורדה, ואנחנו גם נדבר על קשר שזומן לנבחרת גרמניה, וקשר שלא זומן לנבחרת אנגליה.
שהוא כנראה הפרשן הכי טוב בחדר, מסתבר.
כן, וקשר שאתם לא מכירים, אתם בעצם אולי כן, אם אתם יודעים ליגה סקוטית, אבל הוא קשר שזומן לשתי נבחרות באותו יום. ומה קרה עם הדבר הזה?
ועל קובי מיינו לא נדבר, אבל מסתבר שהוא זומן היום לנבחרת אנגליה, אחרי שהוא לא זומן בהתחלה.
מיינו זומן לבוגרת?
כן, היום.
לפני שאני רק מתחיל, אני רוצה לומר תודה גדולה מאוד מאוד לשותפים שלנו, לחברת הענק הישראלית פלייטיקה. באתי להגיד הישראלית הבינלאומית, זה כמו בכדורגל, נכון? הישראלי הבינלאומי?
השאלה היא מזומנה.
תמיד, מה זה? היא מזמנת. החברה הפלייטיקה היא חברה ישראלית, אבל היא בינלאומית. תודה גם על התמיכה הכלכלית והכללית בזמן המלחמה, וגם על התמיכה האישית, המקצועית, עם נושא הכדורגל שאנחנו חוקרים. כיף שיש לפודקאסט שלנו שותפים כאלה. יוצאים לדרך. השני ביוני 2022 היה יום מרגש במיוחד עבור אלון חזן. ההמנון הישראלי התנגן, ולחזן היו דמעות בעיניים. זה היה המשחק הראשון שלו על הקווים, ואז הוא קיבל את התואר הרשמי, מאמן נבחרת ישראל. היריבה, איסלנד. ישראל חזרה מפיגור, הסתיים 2-2. שבוע וחצי מאוחר יותר, שוב איסלנד. שוב פיגור. שוב 2-2. רבותיי, ההיסטוריה הלא כל כך ארוכה חוזרת. אבל איסלנד יכולה לא רק להיות היריבה הראשונה של חזן כמאמן הנבחרת, היא יכולה גם להיות היריבה האחרונה שלו. לפחות במשחק רשמי. כדי שהיא לא תהיה האחרונה, כדי שיהיה משחק גם בשבוע הבא, משחק מכריע על עלייה ליורו, אנחנו צריכים לראות משהו טיפה שונה. למה שונה? בכמעט שנתיים של בניון חזן, נבחרת ישראל ניצחה רק 3 נבחרות. את אלבניה, בלרוס ואנדורה. ולא שאיסלנד נבחרת גדולה על אלבניה, היא לא. אבל ברור שאין פה הרבה ניצחונות, ואין פה אף ניצחון על נבחרת טובה. גם לא הייתי רוצה ללכת לפנדלים עם איסלנד, אז צריך לנצח. איסלנד מעולם לא הפסידה בפנדלים, אם אני לא טועה, בכל ההיסטוריה שלה, והדור הזה הלך פעמיים לפנדלים, הוא ניצח פעמיים עם 14 מ-14 בביתות של איסלנד, אוקיי? לא רוצה. אז שונה, אבל למה רק טיפה שונה? למה המילה טיפה? כי ברור שלא יהיו פתאום שינויי ענק. הרעיון המרכזי של בניון חזן זה נבחרת עם עקרונות חוזרים, שומרים על אותם שחקנים בסגל, פלוס מינוס מתכנסות להתכנסות, גם אם חלקם לא בכושר מדהים, ההרכב פלוס מינוס אותו דבר, תלוי מגבלות כמובן, וגם מבחינת רעיונות משחק, לנסות להיות דומיננטים, להחזיק בכדור. אבל כשמנתחים בטיסלנד, אפשר וצריך לומר לחזן, זמן לשנות. לא הכל, לא מדובר על מהפכות, אלא דברים קטנים וחשובים שהם אלה שעושים את ההבדל. אז עוד מעט יותר בהרחבה על איסלנד, אבל הנה נקודות מקצועיות מרכזיות על הנבחרת הזו, ומה זה אומר לגבינו. אז קודם כל איסלנד היא נבחרת מאוד סולידית, זאת המילה שנוהגים להשתמש בה. שום דבר לא מלהיב, וגם שום דבר הוא אינו באמת חולשה. כן יש נקודה אחת שאיתה צריך לעבוד. מגיעים מול איסלנד למצבים הכי טובים, בזכות שחקני כנף מהירים עם הכדור, שעוברים את השומר שלהם. זו לא הדרך היחידה, זו הדרך הכי מוכחת. אין מנור סולומון לעשות את זה. ולכן, אני רוצה לראות גם את חלילי וגם את הבדה בהרכב. לא גלוך באגף כמו שהיה נגד קוסובו, לא קניקובסקי או קינדה, יש עכשיו דיווחים שקניקובסקי או קינדה יפתחו באגף, באגף שמאל. לא, אני לא אומר שהם לא יכולים להצליח, אלא שמול איסלנד הזאת, הסיכוי הכי גבוה להצליח, הוא אם חלילי או הבדה יזוזו לצד שמאל. ונכון, שניהם לא שחקני שמאל טבעיים, שניהם לא שיחקו הרבה בחייהם באגף שמאל, אבל הם יכולים, לדעתי שניהם יכולים. דבר שני, הסכנה הכי גדולה מאיסלנד, במהירות של התקפות מעבר. אז קודם כל, שישראל עם הכדור, הבלמים צריכים לשים לב טוב איפה הם עומדים, ופה ברור מי הוא השחקנים, פה לא צריך לשחק עם הרכב יותר מדי, זה ויתור וגולדברג, וזה בצדק, גם אם ויתור רק חזר מפציעה. אגב, בתחושה שלי, אני נותן פה תיאוריה קונספירציה, בתחושה שלי, מישהו עשה דיל עם באר שבע שלא נותנים לו לשחק ונותנים לו לנוח כדי שיהיה בנבחרת. בתחושה שלי. אני אומר לך. תחושה, כן? לא אומר יותר מזה. מעניין מועדי באר שבע חושבים על זה, אבל תחושה. בכל מקרה, הבלם הנוסף היחידי בסגל זה אופרי הרד, אז השניהם. אבל אני מעלה את הסגנון האיסלנדי פה, לא כדי לדבר על הבלמים שלנו בלי הכדור, אלא דווקא עם הכדור. השילוב בנבחרת, נבחרת איסלנד, של הרלדסון בן ה-20 מליל, ואוסקרסון בן ה-19 מקופנהגן, שניהם יהיו בהרכב איסלנד, השילוב שלהם הופך את איסלנד לנבחרת שלוחצת הרבה יותר טוב. שניהם רצים בלי הפסקה ולוחצים מעולה. ישראל לא צריכה להזיז את הכדור מאחורה בכל מחיר. זה יכול להיות מתכון לאסון. אגב, הנבחרת הזאת כבר סיפקה אסונות עם הנעת כדור מאחורה.
זה מה שרציתי להגיד. אני בטוח שבפודקאסט באיסלנד, אם בכלל מוכנים לדבר עלינו עם כל ה, אתה יודע, נורא צדיקים הרי, זה הדבר הראשון אולי שהם מסמנים.
כן.
כי המון, גם מצבים, לא רק גולים, הגיעו מהנעת כדור, מהתעקשות להניע כדור מאחור.
כולל מניעים סבבה, כולל ויתור, כולל גולדברג. ושוב אני אומר, השינוי, הדור החדש, בוא נקרא לו היחסי, באיסלנד, זה שני שחקנים האלה, שחקנים שלוחצים מצוין.
עכשיו, שאתה אומר את השמות שלהם, אני מרגיש שעדיף היה לקבל אותם לפני שנתיים. כי הייתה להם צניחה מאוד גדולה אחרי המונדיאל, ועכשיו צומחים שם חבר'ה שלא היו לפני שנתיים, שפתאום גם גודמונסון בטח נגיע אליו נורא השתפר, אחד השחקנים הכי טובים באיטליה שנה.
כן, אז הם לא, הם אולי לא טובים כמו שהיה פעם, ולכן גם כולם אומרים, איסלנד בירידה, בירידה, אבל כן, אתה צודק שנראה שהם אולי כזה קיבלו את הביתה מאחורה, וטיפה טיפה יכולים להתרומם. אז ישראל לא צריכה להזיז את הכדור בכל מחיר. המאמן של איסלנד, אגר ריידה, לשעבר מאמן נורווגיה ודנמרק, הוא רוצה, הוא
אמר... מרגיש כמו אתגר מנג'ר, נכון?
כן.
לקחת את כל הנורדיות.
כל הנורדיות. הוא רוצה, הוא אמר, הוא רוצה שהנבחרת החדשה שלו תנסה להחזיק יותר בכדור, הוא אמר את זה. אז אתם יודעים מה? תנו להם, בואו נלחץ אותם אנחנו קצת. לא צריך לעשות את זה בכוח. נקודה שלישית, חובה להיות מרוכזים בהוצאות חוץ. זה נשמע מצחיק. הוצאות חוץ של איסלנד.
מי זורק?
משתנה, זה כבר לא כמו פעם שגונרסון היה, אתה זוכר, ביורו
וזה. הוא לא זומן.
אז עכשיו הפעמים הבלמים בכלל מוצאים, מעיפים את הכדור מהחוץ. זה לא, צריך לזהר, אני לא מדבר על נפילה קבועה של נבחרת ישראל בנייחים, אלא ספציפית על הוצאות חוץ, כי איסלנד תמיד הייתה מצטיינת בזה, ולמרות שגונרסון לא נמצא, לפי האנשים שאני דיברתי איתם, מאוד רוצים להחזיר את זה לעניינים, ועובדים על זה כל הזמן. אז להיזהר. אחד הדברים הכי נכונים שאמרתי בחיי הפודקאסט הזה,
אף אחד מהם לא נאמר בערב, צריך להגיד.
נכון.
לטוב ולרע.
זה אותו תיאור אז של נבחרת ישראל במעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות. שתמיד יש אופוריה, ואז מגיע המשחק ונפילה. כאילו עוברים הפוך מיום הזיכרון ליום העצמאות. עוברים מתקווה גדולה לאיזשהו עצב.
חייב להגיד שהשיטה הזאת מגבה את זה, הם ברירה אחרת. זאת אומרת, אם אנחנו עוברים תיאור אופוריה, וכנראה יכולה להיות...
לא, אז לא, אבל נדבר עליה לפני. תמיד לפני המשחק.
מה אתה מרגיש עכשיו?
אני חושב שעכשיו ציבורית, אין לה הרבה אנשים אופטימיות, דווקא. זה שונה מבעבר. אין אופטימיות אחרי מה שהיה בהונגריה בהתכנסויות הקודמת, עם ארבעה משחקים, או קוסבו, ואז שלושה משחקים שם. אז אולי נקבל דווקא כן מעבר מזיכרון לעצמאות הפעם. בסופו של דבר אנחנו שני משחקים מטורניר גדול. סיכויים עוד עלה.
נגד איסלנד?
כן.
60-40 לנו. אני חושב שאני בין האופטימיים היחידים.
וסיכויים לעלות לאירו?
וואו, זה ממש ממש תלוי במה שיהיה בין אוקראינה לבוסניה.
בואו. תכניס את זה למשוואה שלך.
3 יחידות בלי בגרות, 20%.
אז אני ב-55-45 איסלנד. אני חושב שאיסלנד...
זה לא כמו ליגת האלופות שחלקנו פה כיפים, אה? יש פה ויכוח.
אני חושב שאיסלנד טיפה פייבוריטית, ורשמתי לעצמי בכללי לעלות 20%, בדיוק כמוך. בגלל גם הסיכוי שאוקראינה לא תעבור. זה, נגיע לשם בפינת ניחושים שלנו.
אוקיי.
בהמשך. בוא נדבר קצת על, על איסלנד. הרכב של ישראל, די ברור לי, זה מה שנראה לי שחזן יעשה. אני חושב שזה סוד מדינה גדול, כי תמיד אמרנו, חזן ממשיך כמעט אותו דבר, אז יהיה גלאזר, דאסה, ויטור, גולדברג, רביבו, לוי, פרץ, גלוך, חלילי, זה אבי. הניחוש שלי שבשמאל זה יהיה או קינדה או טורג'מן, זה הניחוש שלי.
אני רואה את קניקובסקי נכנס להרכב. אני חושב שזה יהיה עבדה דווקא, אני חושב שהוא הפתיע.
הלוואי, זה מה שאני רוצה.
אני יודע.
אבל עבדה לא שיחק כמובן בשמאל בכלל, גם לא עונה שעברה. שוב, אני שם אותו שם, כן? אני שם את חלילי בשמאל ואת עבדה בימין, אבל זה... בסדר, בוא נראה, הלוואי. זה ישראל. באיסלנד, אני אגיד רגע אחר במהירות כדי שנכיר את האנשים ואיפה הם משחקים. ולדימרסון הוא שוער השנה בליגה השוודית, עבר בינואר לברנדפורד. הוא לא שיחק כדורגל הרבה זמן, מי שהסתיימה הליגה השוודית. אז באיסלנד כן רואים בכושר שלו נקודת תורפה כרגע, וזה שעוד שתשמעו עליו. הגנה, פלסון מאופן, איגלנסון ממיטילנד, הרמנסון מפיזה ופינסון מלינגבי. בקישור, ויליומסון מגו אהד איגלס, טראוטסון מנורשופינג, גודמונסון מברנלי והרלצון מליל, ובהתקפה גודמונסון מגנוע ואוסקרסון, שנתן את העקב בקופנהגן נגד סיטי, בבישול בליגת האלופות, הילד. יש דעות חלוקות באיסלנד על זה שלא זימנו את גילפי, הכוכב הכי גדול של הנבחרת בכל הזמנים. מי שכן חזר זה אותו אלבר גודמונסון, אחרי פרשת האונס. הוא לא היחידי בנבחרת איסלנד שהוא שם בשנים האחרונות, בוא נקרא לזה מעשים מגונים פלוס, כל אחד ברמתו שלו.
אמרת מעשים מגונים פלוס, אז מצחיק להגיד בהקשר של איסלנד שגודמונסון זה רק קצה הקרחון, אתה יודע. אבל... זה התחיל כבר לפני שנתיים, ואני רוצה לדבר על משהו שמאוד מעצבן אותי, שלדעתי גם הזכרתי אותו בפרקים הקודמים, עכשיו אני רוצה לדבר על זה יותר בהרחבה. מאוד מעצבן אותי איך שמנבחרת איסלנד מדברים עלינו, מי שלא שמע, בהתחלה זה התחיל בזה שלא צריך לשחק נגדנו, והמון התייחסויות למלחמה פה, ואחרי זה שצריך לשוט אותנו מאירופה. עכשיו, אני לא יכול לדבר על זה בצורה אובייקטיבית, כי אני ישראלי. אבל כשקוראים אצלך דברים כאלה בבית, ואתה יודע, אני לא אכנס לכל מקרה לגופו, אני לא משפטן, אבל אם זה הייתה נבחרת אחרת, הייתי מתעצבן, אבל לא ככה. כי כשקוראים אצלך דברים כאלה, לבוא ולהיות אובר מוסרי ולנסות להטיף מוסר ולא להגיד את ה... אתה יודע, כמו כל מאמן, כמעט כמו איטליאנו, נגיד נגד מכבי חיפה. שמעתי על מלחמה בישראל, אני מקווה לימים טובים, אנחנו פה להתרכז בכדורגל, ובזה אפשר היה לגמור את הסיפור, אבל איסלנד מאוד מאוד עצמנו אותי, ואני מאוד מאוד מקווה, אתה יודע, מעבר לרצון לעלות ליורו, ואהבה שלי לנבחרת, גם לתת להם בראש על זה.
תראה כמה צביעות זאת. הם עם סיפור... שכולל כמה שחקנים, ובטח עוד הרבה יותר שאנחנו לא יודעים,
כן,
שלא גילו.
דיברו שם על תרבות השתקה?
בדיוק, הם ניסו להחביא את זה, שוב, לא מקרה בודד.
עם שחקנים שעדיין בסגל.
ניסו להרמיד, עם שחקנים שבסגל, אתה אומר תרבות השתקה, אני אומר לך תרבות אונס, ואז הם הולכים, ומטיפים מוסר, אגב, לא רק לישראל, כן? הם אוהבים מאוד להטיף מוסר, אז כן, מעצבן, אני...
זה מעצבן, כן.
נכון, נכון. אז אותו אלברט גודמונסון, שהוא אולי הדמות הכי מרכזית, זאת אומרת, עם האישומים הכי חמורים.
כן, הוא מואשם באונס.
כן. אז הוא...
זה עדיין מעביר, זאת אומרת.
חזר לנבחרת עכשיו, והוא...
הוא הכוכב של הנבחרת.
בדיוק, תשמע, הוא מדהים בליגה האיטלקית.
כן, עם ג'לרדינו בגנוע, עושה עונה גדולה.
הוא מקום שישי בטבלת מלך השערים בליגה האיטלקית. יש לו 10 שערים בסריה, שווה לקוורצחליה וטורם, כאילו, רק בשביל ההשוואה. העניין הוא, אתה יודע, לישראל היו הרבה כאלה בהיסטוריה, הם תמיד אומרים, הסטנדים, הוא אף פעם לא עושה משהו בנבחרת. כאילו, אז הם מצפים שעכשיו, אחרי כל הפרשה וזה, אז הוא כבר עושה משהו בנבחרת. או כוכב הגדול, יחד עם גודמונסון השני, כמובן, הקשר של ברני.
הנצחי.
כן.
כמש בקריית אליעזר, נגד מכבי חיפה, עם מלכמר.
עכשיו, אתה זוכר את גודיונסון...
איזה מהם?
שהחליף את אבא שלו?
כן.
כן, את גודיונסון של ברצלונה...
הוא נמצא? וזה,
לא. אז איסלנד, היא מטיבה, היא מדינה קטנה. אז זה סיפור מאוד 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 ידוע, אבל כיוון שהיא מדינה קטנה, יש המון סיפורי אבות ובנים. אז גם הנבחרת הנוכחית, אני אתן לך שלושה כאלה. אותו אלברט גודיונסון הוא דור רביעי. אבא שלו היה שחקן מעולה, והפרשן המפורסם... מהשידורים ביורו 16.
מה, נגד אנגליה?
כן, שצרח וזה. סבא שלו החזיק בשיא השערים בליגה האיסלנדית 30 שנה, והסבא רבא שלו, הוא היה כדורגלן המקצועי הראשון בתולדות איסלנד, והיה חלק ממילן הגדולה בשנות ה-50. אוסקרסון, תועד בן 19, הוא התחיל לשחק כדורגל מקצועני בגיל 15, אבא שלו היה מאמן, בליגה שנייה באיסלנד. ואז אבא שלו הלך ואימן את בריידבליק.
ששחקה נגד מכבי תל אביב.
כן,
השנה.
לא מזמן, נכון? והוא בקופנהגן. ובמוקדמות צ'מפיונס העונה הוא כבש צמד והדיח את אבא שלו מליגת האלופות.
וואו.
היה קופנהגן נגד בריידבליק. והסיפור השלישי זה ויליומסון, שהוא שחקן לא מוכר ומצוין, אז של גואה אדיגלס. הוא זומן בחלון הקודם פעם ראשונה נבחרת והיה מצוין. יש לו גוף מטורף כזה, הוא בריון. אבא שלו הוא כדורגלן עבר, מאמן עבר, וכיום שר הבריאות של איסלנד. עכשיו, חבר שלי באיסלנד, כתבתי איתו, כאילו, אתה יודע, סיפר לי הנבחרת וזה, אז הוא כותב לי את זה, וכתבתי לו, אני מנסה לדמיין, כאילו, שחקן ישראלי שהיו ממנים לשר הבריאות. אם יש לכם רעיון למישהו כזה, אתם מוזמנים להציע, אני לא הצלחתי לחשוב, זה נשמע כמו ווילד קארד שהשתבש.
בכל משמעית.
בכל מקרה באיסלנד, מה חושבים? חושבים שיש להם סיכוי טוב לנצח את ישראל, וסיכויים לא גבוהים לנצח את אוקראינה.
כמונו.
בדיוק כמונו. כמו שאז עם רומניה, אתה זוכר? הם חשבו בדיוק כמונו?
הם, אבל כן ניצחו את בוסניה במוקדמות. ואם בוסניה תעלה, אז יש להם לפחות את הזיכרון הזה.
יפ. הדיבורים על הנבחרת נותנים לנו הזדמנות גם לדבר על שחקנים, בעיקר על ליגיונרים שלא זומנו. אבל כן היו איתם דברים מעניינים, בוא נגיד, לאחרונה. שחקנים שבעולם אחר כן היו בנבחרת, כל אחד מהסיבות שלו. הראשון הוא כמובן, והמבאס בכולם, הוא מנור סולומון. זו הייתה אמורה להיות הנבחרת של מנור סולומון. והנה הוא גם לא היה במשחקים חשובים אז מול רומניה.
כואב לי עליו ממש.
הוא גם לא בפלייאוף, וזה מאוד 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 כואב. עכשיו, זה לא שאני חושב שנגמרה לו הקריירה או משהו.
לא, אבל זה כבר, זה מבאס מאוד.
אז אני אפילו יוסיף על המבאס שאתה אומר. שוב, לא נגמרה לו קריירה או משהו, אבל בוא נגיד שהמסלול השתנה. המסלול השתנה, וזה מאוד התחבר לי לספר שסיימתי השבוע. ספר שנקרא Forever Young, הסיפור על אדריאן דוארטי. סיפרתי לך על זה שאני קורא את זה? הוא מנצ'סטר יונייטד?
כן, סיפרת לי שקיבלת אותו, אני חושב.
אז אדריאן דוארטי הוא אחד שגדל עם גיגס, הוא היה אגף ימין, גיגס היה אגף שמאל, בנוער של יונייטד, והוא זומן לבוגרים של יונייטד, ישב על הספסל בגיל 16, לפני גיגס. ופרגוסון ראה בו את הדבר הבא שיהפוך את יונייטד למשהו, יחזיר אותה לגדולה עוד לפני הקלאס אוף 92 המפורסם, ואז רגע לפני הבחורה שלו בבוגרים של יונייטד, הוא קרא את הרצועה, בבר, הוא ניסה לחזור, הוא התקשה, שום הוא ניסה, התקשה, ולא נגלה לכם את כל הסיפור, אם תרצו לקרוא את הספר.
הוא לא שיחק בגמר 99, ספוילר.
הוא לא שיחק יותר כדורגל מקצועני. אז הסיפור עצמו הוא מעניין, לא בגלל הפציעות, כי אותו דוארטי הוא בכלל אחד שעניין אותו מוזיקה ולא כדורגל, והוא רצה לנגן בוב דילן בסאבווי, הוא היה מנגן ברכבת תחתית, בעודו כדורגלן למנצ'סטר יונייטד, כן? זה משהו אחד, אבל פה הפציעה היא הנושא שלנו. והעולם מתקדם מאוד מאז, וחוזרים מפציעה, כמו של סולומון, לא פחות טובים ממה שהיית קודם, אבל הוא בעונה עבודה. ובקיץ הוא יהיה בן 25. סולומון הוא לא הילד הכישרוני בן 21. הוא בקיץ יהיה בן 25, הוא התחיל את העונה הבאה כשהוא בן 25. ואם אני צריך לנחש, זה לא יהיה בטוטנהאם. זה לא יהיה שם. בין אם זה מכירה, בין אם זו השאלה. והוא יצטרך ללכת ולהרים את עצמו במקום פחות מאתגר מבחינת הרמה. כמו שאמרת, זה מבאס.
זה מאוד מתסכל, כי לפני שנה הוא היה דרגה כבר מעל גיבור לאומי, הוא הפקיע פה, הפקיע שם 4 גולים בחודש, והיחס בתקשורת, גם בתקשורת הכללית, לא רק תקשורת הספורט, היה מאוד מחבק, ואני מרגיש שעכשיו הוא לא מקבל את החיבוק שמגיע לו.
למה? זה לא עניין של חיבוק. כשאנחנו מתבאסים זה גם חיבוק.
לא, אין ספק, אבל מרגיש לי שזה כבר, שמתייחסים לזה בקטע של, או, זה קורה לעוד פעם, כאילו השם בפציעות שלו. עכשיו, אני יודע, כולנו יודעים, שמנור מאוד מאוד חזק בראש, שהוא אחד הספורטאים הכי גדולים שהיו פה באלמנט הזה, ואני מאוד מאוד מקווה שזאת לא פציעה אחת יותר מדי, ושגם הפעם הוא ידע לקום ולצאת מזה, כי אני זוכר את המשחק שלו נגד ברלי, שהוא פתח ברכי בטוטנהאם, ובשל שני שערים, והיה מאוד טוב, וזה הרגיש שהוא הופך להיות ממש סופרסטאר בפרמייר ליג, ועכשיו גם לפספס את הנבחרת באותה שנה, זה גם לאנשים כמו מנור סולומון זה קשוח, ואני ממש
ברור שזה קשוח, ראית גם מה הוא כתב בעצמו באינסטגרם, קראתי, וזה, כן. זה מאוד קשוח, ואני לא אומר שהוא לא יכול להתגבר בזה, כמו שאמרת, הוא מאוד מאוד חזק בראש.
אני מאוד מקווה שהוא
יצליח. אני רק אומר שהמסלול השתנה, צריך לעשות מסלול עוקף, וזה יותר מסובך, ויותר מבאר, האמת שלעקוף הוא יודע. האמת שלא קובע, אני מקווה שהוא יבוא מיקון, נעשה עקוף מאגף שמאל, אפשר יותר טוב. השחקן השני זה שון וייסמן. וייסמן
זה חתיך ציפור כבר.
כן. תראה, הוא לא בנבחרת, לא מסיבות מקצועיות. אני מניח.
השחקן החודש יצא לרניתנה.
יפה. עכשיו אתה אומר השחקן החודש יצא לה, אבל עדיין אני אגיד, פחות קריטי לי שהוא לא בנבחרת. אני אגיד לך למה. לא שאני חושב שהוא לא אחלה שחקן ושהוא לא צריך להיות. הוא צריך להיות. אבל החלוץ הראשון יהיה זהבי, והחלוץ השני יהיה תורג'מן, וצחקן החודש הזה צריך לשים בפרספקטיבה, כי סלרנטנה זה כאוס מוחלט, הם פיתרו מאמן, רצו את פיפו אינזאגי, היום הודיעו שהם הולכים מהמאמן של הנוער, במקום אחרון הם יורדים ליגה. אוקיי, אתה אומר, עדיין שחקן החודש, אבל שים לב, הייתי באלף שראיתי את זה, היו לו חודש 5 בעיטות. 5 בעיטות בכל המשחקים. אחת מהם הייתה למסגרת, וזה היה גול שהוא כבש. אוקיי? אחת למסגרת. אז איך הוא נבחר לשחקן החודש?
היחיד שכבש, לא?
כן, זה השער היחיד שסלרנטנה הבקיע כל החודש. אז הוא נבחר לשחקן החודש.
גם זה צריך לדעת.
אז אני אומר, אוקיי. השחקן השלישי זה עומרי גנדלמן. כבש רביעה בפחות מחצי שעה מול שרלרוע, אחרי שעלה מהספסל. אם לא ראיתם את השערים, לכו תראו, השער הראשון דריבל מהאמצע והסיומת, השער השני הצטרפות בהתקפת מעבר וביתה מקצה הרחבה. שני השערים האלה ברגל שמאל. שני השערים הבאים היו ברגל ימין. שני מקרוב, האחרון אחרי תנועה ממש יפה פנימה. במאה השנה האחרונות, אין אף שחקן שכבש רביעה מהספסל בליגה הבלגית. שאל אותי מה לפני יותר ממאה, אף אחד לא יודע, יש תעוד רק 100 שנה. עכשיו, למה אני רוצה לדבר עליו? הוא דיבר בפודיום וזה, אני לא מחדש פה משהו. אבל היה מאוד מוזר שאחרי הפציעה של רז שלמה, כאילו בהתחלה רז שלמה זומן, ואז הסתבר שהוא לא יכול להיות והוא שוחרר, ומי שזומן במקומו זה דן גלזר. היה לי מוזר מאוד שמי שזומן זה דן גלזר ולא גנדלמן. גלזר נמצא, אפילו שחטיף הוא משחק. הוא
בקריטים.
כן. קרטים, יופי קרטים סיימה את העונה הסדירה ביוון מקום עשירי, הוא היה 11 פעמים בהרכב, פחות מחצי מהמשחקים. לא משהו מיוחד. בנוסף, נגד איסלנד אתה רוצה גודל. גופני, כאילו, פיזי. לגנדלמן יש, לגלזר פחות. בשנתיים של אלון חזן כמאמן, ברור שדור פרץ הוא האיש שלו. וגנדלמן הוא זה שהכי דומה לו. בסגנון, במבנה. בנוסף, הוא יכול לשחק בלם, ובנבחרת הזאת אין בלמים בכלל. מאוד משונה, ושוב, ממשיך את הקו הזה, שכאילו יש פול של שחקנים שלוקחים רק מתוכם. שזה הקו שבחרו ללכת איתו. 4. הדמות הרביעית זה הבלם הרביעי, אין לו שם.
אולי ניר ביטון, שנפצע ויכול להעליות.
זה מזמן כבר, אני פצוע.
אני ממש עשיתי פה רשימה של כל הפצועים האפשריים.
כן?
כן.
תביא לי רק את הבלמים כרגע.
ניר ביטון.
הוא היחיד.
למקין,
לא,
אתה יודע.
לא, למקין. אז יש, תסתכל.
למקין לא צריכתי להבין אם הוא חזר ובשלבים של החלמה או שהוא עדיין פצוע.
גם אם הוא בשלבים של החלמה, בפגרה שחתר הם לא שחקו.
גם אור ישראלוב אגב,
הם בתכלס. הם שחקו. נה, הוא לא המזמנת לו לבוגרת בחיים. יש כאלה, נחמיה סיים מביא לפניו.
מה זה?
נחמיה סיים מביא לפניו.
יכול להיות.
תראה, למקין לא שיחק מאז אנדורה. גיל כהן שזומן לנבחרת בזמנו פצוע. אלה כל השחקנים שזימנו ב...
יש לנו מכת פציעות, צריך להגיד את זה.
בשנה האחרונה, תראה, בשנה האחרונה. למקין פצוע, גיל כהן פצוע, אבו עביד לא נמצא ברכב של באר שבע, גם כשוויתור לא שיחק, פתח שם עם בררו וטיבי. חבשי בכלל משחק בליגה הלאומית, זוכרים שהוא זומן לפני שנה. ואז אמרנו, רז שלמה נפצע, לא זומן בלם אחר. לנבחרת יש שלושה בלמים בסגל. שני הפותחים ואופרי הרד, זהו. עכשיו תסתכל, אין בלמים בארץ.
שאופרי הרד משחק בקיירת לפעמים קשר אחורי אפילו.
תבין? בנבחרת הצעירה, מי שזומנו זה מלמוד, ארצ'ל ופוקס. פוקס מכבי פתח תקווה והרצל של הפועל תל אביב, אלה שתי הקבוצות שיחד עם נתניה ספגו הכי הרבה שערים בסיבוב השני בליגה. בהתקפה יש לנבחרת הרבה כישרונות. בכדורגל הישראלי, סליחה. יש פתאום גם מלא מגנים טובים, נכון? פיינגולד, בנארוש, רביבו, דזן, כל מיני... אין בלמים. בכלל. חמש ואחרון, אלה כל פורשי הנבחרת, דאבור, אצילי, סבא, כל משחקי מדינות המפרץ.
אתה מחשיב גם את נטחו? כי נטחו בקושרו הנוכחי.
כן, אבל נטחו, בוא נגיד...
נטחו והנבחרת זה סיפור ארוך ימים.
כן, אבל נטחו, בוא נגיד, סיים את דרכו בנבחרת בגיל מאוחר, כאילו, אתה יודע. פה אנחנו דרכים על שחקנים.
על פורשים לפני מיצוי כלשהו.
בדיוק.
אוקיי.
אגב, שוב, כולם משחקים במפרץ, זה גם אומר משהו על המיצוי שלהם מכדורגל מקצועני. כן? בוא נגיד את זה. אנחנו מזכירים אותם בשביל הדירוג הלאה שלנו, שהוא היום יוצא מגבולות ישראל. למרות שאנחנו בחלק הישראלי, אנחנו מנצלים את פורשי הנבחרת, כדי מוטה לתקל אותי אם אני טועה, לתת דירוג הלאה...
של שחקנים שהושעו מסיבות כלשהן.
מנבחרות.
כן, שלא לא, לא זומנו.
לא זומנו
בגלל... אני רק אשלים את הרשימה, שחקן שמאוד מאוד חסר לי זה חזיזה. גם במכבי חיפה וגם
הוא היה יכול לשחק בשמאל.
הוא יכול היה לעשות הכל. אני מזכיר מוקדמות ליגת האלופות, אתה יודע, זה שחקן שממש יודע להתעלות ברגעים האלה. השני זה ג'אבר, שהוא שחקן הרכב הנבחרת. דין דוד גם, ואחרון חביב שממש נשכח זה דורון ליינדר, שאני חושב שממש היה יכול להיות מאוד רלוונטי.
שנתן נגד איסלנד לפני שנתיים בישול גדול.
כן, אז אני לא סתם מזכיר את השם שלו. טוב, אז הראשון זה אחד מאוד טרי, ליאון ביילי. אתה יודע מה הכינוי של...
של אסטון וילה, כן.
של ג'מייקה?
ג'מייקה.
רגע בויז. ככה קוראים.
כן, כן.
אז הוא הושעה בטענה שהוא שבר את העוצר במחנה אימון של הנבחרת.
קורה.
זה חתיכת סיבה, תשמע, אתה מרגיש טיול של כיתאות ב'.
כן,
אבל מסתבר שהם...
זה קורה, כדורגלנים לפעמים כמו ילדים בכיתאות ב'.
נכון, אבל הכוכב הכי גדול שלך, אתה מושא אותו על דבר כזה. טוב, מי אנחנו שנגיד? מה, אנחנו איסלנד? השני זה לוקה יוביץ'. לוקה יוביץ' לפני 4 שנים
הוא שעה מנבחרת... רק נגיד מילאן ונבחרת סרביה.
כן, אז אני מדבר על התקופה שלו בריאל מדריד. יוביץ' זומן לנבחרת בספטמבר 2019, ולא שותף נגד פורטוגל, למרות שהוא היה כוכב מאוד גדול, אחרי פרנקפורט ריאל, ואז הוא טען שהוא פצוע. אחרי 4 ימים הוא שיחק בניצחון של ריאל הלבנטה, אז המאמן ראה אותו בטלוויזיה, והחליט לזמן אותו לזימון הבא.
תודה, תקשיב, צודק גם פה, הלאה.
שלישי זה סיפור עם סוף טוב דווקא. פאולו גררו הושעה בדצמבר 2017 על שימוש בקוקאין.
רגע, גררו, אנחנו מדברים של ביירן?
החלוץ האגדי, כן.
לא, החלוץ של ביירן.
כן, פאולו גררו.
פרו.
ומה אומר לך?
תקשיב, אם אני לא טועה, הוא היה קפטן פרו בגיל 41.
אתה לא טועה? אבל מה מיוחד בלהיות מושעה בדצמבר 2017? לשנה.
נו.
אתה מחמיץ למונדיאל.
מונדיאל, כן.
ופרו הגיע למונדיאל אחרי כ-4 עשורים.
אוקיי.
אבל גררו הספיק לחזור, האירור התקבל, והוא כבש גם נגד אוסטרליה, שער...
רגע, אבל למה הוא שע?
שימוש בקוקאין.
אה, נכון, אמרת.
שחקן בדרום אמריקה מושע לשנה.
כן, מה יכול להיות?
מה יכול להיות?
לא, להפך, אתה מתפלל שמשאים אותו, כאילו.
ועכשיו זה גם סיפור טרי ומצחיק, אני מקריא ידיעה מוויינט על נבחרת קמרון. התאחדות הכדורגל הקמרונית הודיעה היום בסוגריים שני על השעתם של 62 שחקנים בשל הונאת גילאים. אחד מ-62 שחקנים הוא נתן דולואה, מי שהיה החבר הצעיר ביותר בסגל הנבחרת באליפות אפריקה שנערכה בינואר. דולואה טוען כי הוא בן 17, אך נראה מובגר בהרבה. ההסבר לדבר הזה הוא הסבר מאוד יפה. סמואל אתו"ו וכל השחקנים הקמרונים נורא נורא רוצים להילחם בתדמית ובסיפור הזה של הונאת גילאים. זה אשכרה, אישו 62 שחקנים, ופעם שעברה הם אישו 50 לדעתי.
אז אני סיפרתי את הסיפור של דואלה באולפן ליגת האלופות בשבוע שעבר.
זה היום שלא ראיתי את האולפן, מסתבר.
והסיפור שלו עוד הרבה יותר טוב מזה, אני אתן אותו רגע למי שלא שמע עוד לפני שאתה נותן את המקום הראשון שלך. זה לא השם שלו. זה לא אותו בן אדם.
אשכרה.
מסתבר ש... מה קרה? עלה השם שלו, ואז בעיתון למונד, צרפתי, יש גם למונד אפריקה, למונד אפריק, והם נזכרו, מישהו שם נזכר, הוא אומר, אני ראיתי את הבן אדם הזה, אני ראיינתי אותו פעם. ואז הלכו לארכיון, וראיינו אותו בתור אומלס בגנה, שהחלום שלו לשחק כדורגל. יש? בקמרון, סליחה. שהחלום שלו להיות שחקן כדורגל מקצועני. ואיך יודעים שזה אותו בן אדם? עזוב את המראה. הם עשו בדיקה, הם מראים לך את זה, יש וידאו. כל הקעקועים, קעקוע מספר 69 פה, ברגל קעקוע כזה, הם ממש מראים הגדלה של הגבה עם שריטה בדיוק במקום מסוים. שם יש לו שם אחד, הוא היה לפני 4 שנים כאילו בן 21, כלומר הוא מינימום בן 25, פה הוא בן 17, ככל הנראה מה שקרה, זה שהוא עולה, הוא שילם כסף, הוא היה שם איזה שוחד, שיזמנו אותו לנבחרת קמרון כשחקן הצעיר ביותר באליפות, כדי שמישהו יגיד, וואו, יש פה שחקן בן 17 באליפות אפריקה, בוא נקנה אותו. כי החלום שלו להיות איזה סיפור מטורף.
זה מזכיר את הסיפור של, איך קוראים לו, אלי דיאם מסאוטהמפטון. כן. שאמר שהוא הבן דוד של ג'ורג' וואה, אתה זוכר?
כן.
מטורף. במקום ראשון זה סיפור די מוכר, אבל מעניין אותי לדון עליו עכשיו, בנזמה. בנזמה הושעה לכ-5 וחצי שנים מנבחרת צרפת, כי הוא שחט את ולבואנה עם קלטת. וחשבתי על זה של איך הקריירה של בנזמה, עזוב את השחייה במונדיאל של 2018 של צרפת, תחשוב על לוונדובסקי, קיין, זלטן, לואי סוארז, או כל שחקני ההתקפה הגדולים בדור האחרון שהם לא מסי ורונלדו בלי הנבחרת. לוונדובסקי, קוטלים אותו על זה. סוארז בלי הנבחרת, אין יד, אין סיים, זלטן זה זלטן, ארי קיין, מלך שערי נבחרת אנגליה בכל הזמנים, ובנזמה הוא אחד השחקנים הכי גדולים בדור האחרון, אחרי ש-30% מהקריירה הוא לא היה בנבחרת בכלל. ואז חזר והודח נגד שוויץ בפנדלים ביורו.
כן.
זה חתיכת סיפור שלדעתי לא דנים עליו מספיק. עכשיו אין זה מה כמו בסוף הקריירה, אז אולי זה גם זמן לעשות סיכומון כזה.
כן, רק שצריך לזכור שבשחייה במונדיאל היה לצרפת כוכבים התקפיים.
נכון, אבל החלוץ שלה לא קבע שער אחד, ג'ירו.
זה נכון.
שזה גם עניין. אולי זה גם משתרם לאיזון, אני לא יודע. אבל בין זה מה זה דעתי הסיפור של השם הנבחרת, ויאללה, נתקדם.
כן, אז אנחנו, לפני שאנחנו עוברים לחלק העולמי, לא שהדבר הזה לא היה עולמי, אנחנו עם פינת הניחושים, והיום משהו שונה, עדיין 3 משחקים, אבל
ספשייל נבחרות?
כן, אבל לא במתכונת הרגילה, אלא ספשייל פלייאוף העלייה ליורו 24. לא סתם נבחרות, אני פשוט אקח משהו מכל פלייאוף כזה, הרי יש לנו 3 פלייאופים, נכון? דרג A, B ו-C, ליגה A, ליגה B, ליגה C, אני אקח משהו מכל אחד מהפלייאוף, נזכיר, זה לא רק ישראל, יש 3 נבחרות שקבלו את הכרטיסים האחרונים לגרמניה בקיץ. אז אנחנו נתחיל עם הפלייאוף העליון, פלייאוף A, שם פולין תשחק נגד אסטוניה, וויילס נגד פינלנד בחצאי הגמר, ולמרות שפולין היא לוזרית, וויילס היא ווינרית, יחסית לכוח שלה, אין יותר בוויילס כוכבי על, תחשוב על זה. כאילו השם הכי גדול עכשיו זה ברנדן ג'ונסון מטוטנאם.
שהוא כוכב. כן, אבל זה לא ביילו רמזי, זה לא ביילו רמזי בסיור.
רמזי אגב בנבחרת, אבל...
רמזי אחר.
לווילס יש 5 מכל הסגל שלה, כולם בליגות הנמוכות, חוץ מ5, יש 5 מהפרמייר ליג. וגם הם לא כולם, או כמעט כולם, שחקני הרכב. בפולין יש 3 שחקני פרמייר ליג, כן? זה כמעט...
מתי קש?
קונסה, והוא מברייטון, יש איזה קשה מברייטון.
מודר, לא?
אז אני מאמין שפולין תעלה, בכל מקרה, זה פה הבנקר, החצי גמר פולין נגד אסטוניה, לא כוחות, פולין קל. פלייאוף בי זה הפלייאוף של ישראל, והאימור שלי שבמשחק המקביל, אוקראינה תנצח בבוסניה, זה לא כזה קל, זה נותן 1.75 בווינר, אבל צריך לזכור שלשמות הרגילים כמו מודריק וזינצ'נקו, מצטרפת גם העלייה לגדולה של התקפת ג'ירונה, עם ציגנקוב ודובביק, וגם לונין אפילו, הפך לשוער הפותח של ריאל מדריד. אגב, קורטואה עכשיו נפצע שוב היום. בברך השנייה.
לא ראיתי.
כן, עכשיו ממש בדיינו בדרך לפה.
פציעה או...
מיניסקוס, חודשיים בחוץ. כן.
וואו.
אז לונין עדיין השוער הראשון של ריאל מדריד. אז אני עם ניצחון אוקראינה, והפלייאוף סי, שם שים לב, גיאורגיה מול לוקסמבורג.
משחק לא רע.
נכון, ויוון נגד קזחסטן. אז הנה אולי האנדרדוג שלי. כן, זה באמת כן מסתדר בסוף. סוג של בנקר סולידי, אנדרדוג. אני אומר שלוקסמבורג לא תפסיד ב-90 דקות בגיאורגיה. זה נותן בווינר פי 3 טקו, ופי 4.1, משהו כזה, לניצחון של לוקסמבורג. אני בוא נגיד טקו. גיאורגיה בחצי גמר משחקת בלי קברצחליה, הוא מושאל לחצי.
נפלט הדירוג עלי.
אם הוא יהיה, אם הוא עולה רק ב... רק אם הם עולים לגמר, הוא ישחק. לוקסמבורג סיימה את בית המוקדמות שלה עם 17 נקודות, במקום שלישי. היא קיבלה 15 שערים מפורטוגל אמנם, בשני משחקים, אבל היא עשתה טקו בסלובקיה, טקו באיסלנד, וניצחה בבוסניה. אז היא לא פריירית. גאורגיה לא מנצחת ב-90 דקות.
האם גאורגיה או לוקסמבורג או קזחסטן יהיו ביורו? הימור צד.
האם?
זה באותו פלייאוף, לא?
גאורגיה, לוקסמבורג, קזחסטן, כן. כן.
אז יוון לא תהיה, זאת אומרת.
לא, כאילו, יש מעל 50% שזה לא יהיה.
אני חושב שקזחסטן עוברת את יוון.
יכול להיות. המשחק שם לא כזה חד צדדי.
מה, בכלל לא.
לא חד צדדי. ממש ממש לא. ואנחנו נלך לכדורגל העולמי.
מסביב לעולם.
לפני הנושא הראשון, בחלק העולמי, אני רק אספר שחבר יקר מאוד שלי, שכולם מכירים, נדב יעקובי, כתב ספר. נדב הוא לא רק אדם ידען, אלא גם חרוץ. זה כבר הספר השישי שלו. שם הספר הכוכבים הצעירים, הוא עומד לצאת ממש בקרוב. ספר עם סיפורי החיים של הכדורגלנים הצעירים הטובים ביותר בעולם. אמבפה, הולנד, בליגרם, מוסיאלה, למין ימל, אנדריק ואחרים. יש גם קריצה ישראלית לגלוך ודניאל פרץ. לכל שחקן, הסיפור האישי שלו, המקום שהוא גדל בו, מי השפיע על הקריירה שלו, השחקנים שהיו השראה עבורו, ועוד כל מיני סיפורים קטנים ופיקנטים שמעטים שמעו עליהם, ולכבוד ההשקה החגיגית, הספר הכוכבים הצעירים ימחר בשלב ראשון בהנחה של 25%, וחוץ מזה, הרוכשים הראשונים מוזמנים לבקש הקדשה אישית מנדב לעצמם, לבן בת משפחה, לחבר או לחברה. אנחנו מצרפים לתיאור הפרק לינק, מי שרוצה לרכוש את הספר בהנחה הזאת, ולקבל את ההקדשה, קדימה מוטלה.
תשוקה של נדב והחריצות זה באמת השראה לי באופן אישי.
אהבה לכדורגל.
אהבה לכדורגל, חד משמעית.
אהבה לכדורגל. גם אם תרכשו דרך הלינק, תהיו בין הראשונים, תקבלו את הספר החדש. שווה. עם השנים, התקבע הביטוי האיש למשימות מיוחדות. והביטוי הזה התקבע כמשהו חיובי. נכון? ששמור לגדולים באמת. אם יש איזו תעלומה שאף אחד לא מצליח לפתור, בוא נקרא לו, האיש למשימות מיוחדות.
מעניין מי היה הראשון?
ג'יימס בונד, לא יודע.
אולי משה רבנו.
האיש למשימות מיוחדות לא בא ברגיל, לא תקראו לו אם יש עניין שאחרים יכולים להסתדר איתו. הוא רק במשימות המיוחדות. אבל קבוצת כדורגל לא צריכה איש למשימות מיוחדות. האוהדים שמחים לקבל מישהו שמתעלה באירועים חשובים, בהם אחרים קורסים, נכון, ברור, לגמרי. אבל הם לא רוצים את הכוכב שלהם פעם או פעמיים בשנה. אלא כל השנה. ואם אפשר שכל פעם הוא יעשה בדיוק את מה שצריך, שהוא יוכל להביא הכל מהכל, אז זה בטח טוב. ולריאל מדריד יש את השחקן המושלם. בדיוק לדבר הזה. השחקן הזה הוא פדה ולוורדה. הוא לא יש למשימות מיוחדות. ולוורדה הוא לא יש למשימות מיוחדות. ולוורדה הוא יש לכל משימה. רק תבחר.
ולוורדריה.
בדיוק, רק תבחר והוא יבצע את המשימה בשלמות. במשך תקופה ארוכה, ולוורדה קיבל משימה לשחק באגף ימין, כולל בגמר הצ'מפיונס, ואז מגיעה העונה הזאת, והוא יותר מאחור, צריך להזיז את הכדור, והנה פתאום, מחזור אחרון מול אוססונה, הוא שוב ושוב עושה דווקא תנועה קדימה, ולא נשאר מאחור, מסיים את המשחק עם 3 בישולים.
הרבה נוכחות בשמאל גם.
כולל במשחק הזה, כן, לגמרי. מה שאנצ'לוטי אומר, ולוורדה מבצע. תגיד לו שיחליף את לונין, עד שקורטואה חוזר, ולפני שהוא מסיים את המשפט, מסיים את המשפט או עם כפפות. וגם מצליח לעצור.
הוא כאילו שילוב של סיידורף, פירלו וגטוזו, ביחד במה שהם עשו במילן של אנצ'לוטי.
ואמברוזיני.
ואמברוזיני וקקה. וגם קקה.
נגיע בהמשך הפרק למישהו שאמר על מישהו שהוא קקה. אם נשאל מישהו, איזה סגנון שחקן הוא ולוורדה, כנראה שהוא יגיד, מרחבה לרחבה, בוקס טו בוקס כזה. אחד שרץ מצד לצד, וזה נכון. אבל העונה, אנחנו רואים פתאום הרבה יותר פעולות עם הכדור. העונה יותר מכל עונה אחרת בקריירה של ולוורדה, הוא מקדם את הכדור במסירה, מבחינת מרחק, יותר מכל עונה אחרת. יותר מכל עונה אחרת בקריירה שלו, הוא מקדם את הכדור בכדרור. הוא נוגע בכדור בממוצע למשחק הרבה, אבל הרבה יותר, מאשר בכל עונה אחרת בקריירה שלו. הוא שולח שחקנים במסירה של שליחה לשטח. הרבה יותר משנים קודמות, יותר מכפול משנים קודמות, האמת צריך לומר. באותו משחק נגד אוססונה, בישול ראשון, נכנס, אמרת, לצד שמאל של הרחבה, ומרכז בצירה, בוא נקרא לזה, מאוד ייחודית, את הכדור לקרבחל.
גם הסיומת של קרבחל, עצמה מודריץ' לכל דבר.
כן, לגמרי. בשער השני, הוריד עם הראש לבראים באמצע המגרש. בשלישי, הוא בא כשחקן במיקום הכי ימני, ועשה תנועה, והשאיר את הכדור בנגיעה לוויניסיוס.
חגיגה של ויניסיוס, תשמע, אני בשבוע לשבוע יותר חולה על ויניסיוס, כמו ילד. Yeah, אין טוב. גבר כזה, כמה חרה שהוא אוכל והוא פשוט סופרסטאר.
כן.
סופרסטאר.
סופרסטאר.
אור של פיל.
פדה בכל מקום. הוא הפך להיות מלך הבישולים של ריאל העונה בליגה, יחד עם קרוס. ואם אנחנו מסתכלים רק במשחק שוטף, בלי להרים קרנות וזה, אז הוא סגן מלך הבישולים בספרד אחרי לוונדובסקי. והעבודה שלו לא מסתיימת פה. כיוון שריאל לא משחקת עם ווינגרים קלאסיים, בעונה הזאת, אז המגן, לרוב קרבחל, עולה מאוד מאוד גבוה. לפעמים נכנס ממש להרחבה. לפעמים רואים את קרבחל ממש עומד ליד החלוץ. באמת.
כמו בגול שלו.
עולה מאוד, נכון, כמו בגול שלו. עולה מאוד 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 גבוה. ומי צריך לסגור את השטח מאחוריו שהוא משאיר פנוי? ולוורדה. אנחנו שוב בוולוורדריה, יש משהו לסתימות. בלעדיו כל העסק הזה לא יכול להתקדם. ולוורדה יכול לשנות צורה. פף! ומישהו אחר. אתה רוצה שהוא יהיה ככה? פף! הוא ככה. הוא יכול לשחק כדורגל בכל מיני דרכים, בכל מיני עמדות. הוא יכול להבליט בכל שבוע תכונה אחרת. לא סתם, ולוורדה הוא זה ששחק הכי הרבה דקות בריאל מדריד העונה. עם כל עומס הקשרים שיש שם. הוא שותף בכל 29 המשחקים בליגה, ובכל 8 המשחקים בליגת האלופות. אין אף שחקן אחר בריאל ששותף כל המשחקים האלה. ויש לו גם אופי שלא לוותר לעולם. וכשחימנס לא בנבחרת, בנבחרת אורוגוואי, כמו עכשיו חימנס פצוע, אז ולוורדה הוא קפטן של נבחרת אורוגוואי. ואתה יודע מה, אני מוכן להתחייב לך. לא רחוק היום, שוולוורדה גם יהיה הקפטן של ריאל מדריד.
מגיע לו, אבל נאצ'ו ישחק את גיל 200, אז יהיה לו קצת קשה מבחינה... תשמע, אני חושב, יצא לך להגיד את זה על קלידו קוליבאלי בזמנו, כשהוא חתם בצ'לסי, אני חושב שאם היית ילד, אז היה לך פוסטר שלו. אני חושב שגם ולוורדה, לא יודע אם... אני יכול להגיד את זה על עצמי ספציפית, כי אני קצת פחות ריאל, פחות זה, אבל... הוא שחקן להריץ, ממש. ואני חושב שעכשיו, תוך כדי שדיברת, אתה עדיין מדבר על שחקן בריאל מדריד, שהיא קבוצה כמעט תמיד מצליחה, עם הרבה מאוד שחקנים טובים, אבל כן אני מסתכל סתם, נגיד, על יובנטוס, או על יונייטד, או על הרבה מועדונים שפחות מצליחים בשנים האחרונות, וחסר להם את השחקן הזה. גם באופי, גם בתפקוד הטקטי, וגם בכדורגל ברמה הכי פשוטה.
לגמרי. כל הדברים האלה. חדשות.
קצת חדשות.
טוב, אנחנו ממשיכים הפעם בקנזומן, לא זומן, אז קשר שקנזומן זה פאבלוביץ' לנבחרת גרמניה.
אחת העליות המטאוריות ביותר בכדורגל אירופי, עונה.
אני חושב שעליו כן דיברת באולפן, זה היה ביום שכן ראיתי.
גם עליו דיברתי, אבל זה היה לפני שהוא זומן.
נכון.
בן 19, בן להורים סרבים, יליד מינכן, גדל בבייר מגיל 7, היה מביא כדורים לריברי, והפך ממש לשחקן מהמניין שכזה פותח בהרכב בבארן בדצמבר, קצת לפני היציאה לפגרת חורף. והנה מרץ, והוא מוזמן לנבחרת גרמניה, ולדעתי יש לו סיכוי די גבוה להיות בסגל היורו. ליורו שגרמניה מארחת. טוב, מוזר לדבר על שחקן שנמצא לא מעט בהרכב בארן, כמו על מישהו שלא הרבה מכירים.
אבל הם גם בעונה לא טובה.
אני חושב שמי שלא עוקב בונדסליגה, או לא עוקב ביירן, וגם לא ראה ביירן נגד לאציו, אז כנראה פחות מכיר אותו. אתה יודע, כי באמת העלייה מטאורית, מהירה מאוד. הוא היה מדהים נגד לאציו, זאת הסיבה שאז דיברתי עליו. הוא נכנס לקישור האחורי, אפשר לטוחל להזיז את קימיך להיות מגן ימני. ככה גם הולך להיות, אגב, בנבחרת גרמניה, קימיך הולך להיות מגן ימני. ביירן הרי רצתה להביא קשר אחורי בקיץ, לא צריך לשים יד על מי שרצתה. אז פאבלוביץ' הרוויח, הוא מאוד 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 מדויק במסירה שלו, אבל לא סתם מסירות כאילו איטיות כאלה, הוא מקדם את המשחק מהר. גם מדויק וגם מהר, וזה חשוב מאוד בקבוצה כמו ביירן, עם היריבות כמו שביירן רואה מולה. והנה הוא זומן לנבחרת, למשחקים נגד צרפת והולנד. נגלסמן, מאמן גרמניה, כמובן מכיר אותו, הוא שחק במילואים כשנגלסמן היה מאמן ביירן, במילואים של ביירן. כשהוא זימן אותו, הוא אמר, הוא אחד השחקנים הכי טובים של ביירן בזמן האחרון. זה דבר גדול להגיד, אבל זה נכון. הוא מרשים מאוד פאבלוביץ', ואני חוזר, הוא יכול לשחק ביורו. לא בהרכב. אבל להיכנס בהיררכיית הקישור.
הוא מזכיר קצת את שוויינשטייגר בסגנון, מזיז מאוד מהר את הכדור, והוא נותן לביירן משהו שחסר להשנה, ומשהו שחסר לנבחרת גרמניה קצת בשנים האחרונות, שזה דם חדש, איך שהוא מזיז את הכדור, זה גם מהדרייב שהוא מביא ומההתלהבות שהוא מביא. אז אני איתך, אני חושב שהמקום שלו ביורו לא מובטח, אבל הוא בטח יהיה ברשימה הראשונית.
בוא ניתן לך הרכב משוער של גרמניה?
כן, כן, אני אשמח.
אוקיי.
פסקל גרוס בפנים?
בהרכב לא, כי קרוס חזר.
גרוס וקרוס.
כן,
גרוס קרויץ.
כן, גרוס קרויץ, יפה. מה איתו היום? דבר איתו, תשאל אותו.
אחד האנשים
חי בדורט.
שטיין גדול מאוד.
טוב, אז נויר יהיה שוער, אבל הגנה, קימיך מגן ימני, ג'ונתן טאה של לברקוזן, רודיגר, ואו גוסנס או ראום, אוקיי? מגן שמאלי. ואז גונדואן וקרוס. אני חושב שזה מה שיהיה. מוסיאלה מעליהם. סאנה ווירץ בכנפיים.
עם אופציה לגנברי, או שאתה חושב שזה...
לדעתי כרגע היתרון הוא בבירור, בעקבות שהתפתח הנועה של סאנה ווירץ. פול קרוג חלוץ.
שהשתפר מאוד מאוד, עונה.
נכון.
מאוד.
עכשיו, אבל אם אתה מסתכל על מי עוד יש בקישור, אז בקישור לסגל, חוץ ממה שאמרנו עכשיו בהרכב, אמרת זה גרוס ופבלוביץ', הבא בתור. זה מה שיש לקישור.
מה עם יוליאן ברנט?
הוא יותר קדימה. יותר קדימה, יכול לשחק.
יכול לשחק.
כן, כן, אבל יותר קדימה.
תראה, אם לא הכישלונות האחרונים של גרמניה, זה מעומד לשחייה חד משמעית, בלי הביתיות אפילו. פשוט יש שם תחושה של התרופפות כזה קצת.
נכון. נכון, ותראה, קודם כל פול קרוג הוא...
הוא נהיה כמו ג'ירו, הוא התחיל לשחק דאבל פאסים קטנים כאלה.
בדיוק, אז אתה מסתכל, אתה אומר...
הוא כמו פרח, הוא נפתח עכשיו, הוא לא רק חלוץ.
אז תקשיב, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, זה כמו ג'ירו שאיתו צרפת זכתה. וזה קצת כמו אימובילה.
באיטליה
שאיטליה
זכתה.
אתה מבין מה אני אומר? כאילו, בובי לא הרבה יותר סקורר, ברור.
אתה יודע מה הם צריכים? שהוא יהיה עדר.
כן, עדר של פורטוגל.
כן.
לא, עדר עלה מהספסל, לא פתח ברכב.
נכון, נכון.
אתה מבין, הנבחרות האלה, כאילו עם החלוץ, לא שאני חושב שז'ירו, אני לא מאלה שחושב שז'ירו אפור, כן? אבל כאילו החלוץ המרכזי הוא לא הכוכב שלהם בהתקפה.
מה עם תומס מולר וכל הדבר הזה, אגב?
לוקחים? מולר יכול להיות.
הוא בירידה מאוד גדולה, שאני מי שלא עוקב, אז כנראה אולי פחות יודע.
תשמע, טוחל לא רוצה לשחק איתו ועם מוסיאלה ביחד, אז...
זה גם קשה טקטית.
כן, זה לא קרה, למרות שעכשיו זה כן קורה יותר.
אז הנה קשר שלא זומן, רובן לופטוס-צ'יק לנבחרת אנגליה, והסיבה שאתה רוצה לדבר עליו שהוא לא זומן היא...
תראה, יש היגיון שהוא לא זומן, כן? אבל הסיבה שאני רוצה לדבר עליו, היא מה שהוא עושה במילן. מה שהוביל לדיבורים על זה שאולי הוא כן צריך להיות. אבל אמרת נכון, יש היגיון שהוא בחוץ, כי אתה מסתכל על רשימת השחקנים שבנבחרת אנגליה יכולים לשחק מאחורי החלוץ, והיא מכובדת.
לא נגמרת.
כאילו, בסגל הזה יש לך את בלינגהאם, פודן ומדיסון שזומנו. כן? שיכולים לשחק בעשר הזה, מה קורה החלוץ.
אנחנו מדברים על נבחרת אנגליה, אה? כאילו זה... מה זה?
אבל המעניין, שאנחנו מסתכלים על זה לופטוס-צ'יק, באמת בהשוואה לשחקנים האלה, בעלי היכולת ההתקפית, ולא לשחקנים שדווקא באמצע הקישור, כמו ג'ורדן אנדרסון וגלגר, שזומנו פחות מרשים.
נכון.
אבל זה בדיוק הסיפור של לופטוס-צ'יק עכשיו. הוא מצליח כל כך בעמדה הקדמית, בעמדה של מדיסון, לא בעמדה של אנדרסון. וזה מצליח, זה מצליח גם לא אישית וגם למילן. הוא עשה תפקיד די דומה כשסארי אימן את צ'לסי, גם אם לא בדיוק אותו דבר. פיולי במילן לקח את הרעיון צעד אחד קדימה. פיולי משווה את לופטוס-צ'יק למילנקוביץ' סאביץ'.
מאוד מזכיר.
לא כי לשניהם יש מקף בשם משפחה.
ממדי גוף.
בדיוק.
טכניקה.
כי יש להם כוח פיזי מאוד 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 גדול, שמאוד תורם להם קרוב לשער.
לופטוס יותר דינמי קצת, יותר זז, ממילינקוביץ' לדעתי.
כן. כן.
לא משמעותית, אבל קצת יותר...
ובאמת יש לו כוח פיזי שנותן לו כניסה לרחבה, שקצת מזכירה חלוץ מרכזי כזה. אז הוא אמר, הוא משחק מתחת החלוץ, הוא בוחר נכון, מתי להיכנס פנימה לתוך הרחבה. בחודש שעבר עלתה בערוץ מילן טיווי, סדרה חדשה, היא נקראת גיימפליי. תפיתה? שלחתי לך.
ראיתי הכל.
כן, אהבת?
מאוד. עם האוכל גם ראיתי, זה הסרטון שאני חייב ביום, זה הסרטון שרואים עם האוכל.
אז הסדרה החדשה הזאת, גיימפליי, לוקחים שחקן, הוא ליד טלוויזיה, והוא מדבר ומנתח את עצמו. ממש, אבל בצורה מקצועית ממש, ברים לו מהלכים, טבלאות סטטיסטיות, מפה של הנגיעות שלו בכדור, רעיון יפה, הלוואי עלינו. מי היה בפרק הראשון? לופטוס-צ'יק. הוא לא סתם בחרו אותו לפרק הראשון, כי הוא שינה תפקוד. הוא שחק יותר מתפקיד אחד העונה. אז הוא היה צריך לנתח את התפקיד שלו, טקטית, הוא הסביר במשחק הזה, הוא שחק קשר מרכזי, ולכן הנגיעות שלו בכדור היו פה בצור בצד ימין. משחק אחרי זה הוא שחק את הקשר ההתקפי, ואז היה לו חופש לזוז לשני הצדדים ולהיכנס להרחבה. ומה הוא עוד אמר? הוא אמר שבצ'לסי הוא היה כלוא בכלוב. כלוב שלא התאים למידות שלו. כלומר, לתכונות הבולטות שלו. עכשיו הוא מחוץ לכלוב. הוא לא שחקן שמבקיע הרבה בשנים האחרונות, אבל העונה יש לו כבר 5 שערים בליגה, ו4 שערים באירופה, צמד נגד בולוניה, צמד נגד רן, שער בכל אחד מהמשחקים נגד סלאביה, בסיבוב האחרון בליגה האירופית. בי הקשר האחרון, רוצה חידה קשה? חידה קשה. הקשר האחרון של מילן, שהבקיע צמד במשחק באירופה.
וואו.
איזה חידה קשה הזאת.
אתה מחשיב את פרינס בוטנג? כקשר?
הוא הבקיע צייר במשחק באירופה?
אני מנחש.
אני לא יודע.
אז מה התשובה?
אני לא יודע, אני לא בדקתי את זה עצמי, אני קראתי את זה.
אוקיי, מה?
התשובה זה קקה ב-2007.
לא, רציתי להגיד.
אמרת שתזכיר את קקה.
אין רצית.
אמרת שתזכיר את קקה, ואמרתי, זה קל מדי. מה זה, נגד יונייטד?
אמרת 2007. כן, נגד יונייטד 2007.
וואי, הצמד הזה מדהים.
כן, הצמד המדהים ההוא. אגב, הייתה איזה כותרת באתר, בלי קשר לדבר הזה, שכאילו עשו כתבה, קראתי באיטליה, שעשו איזה כתבה על לופטוס-צ'יק, ועל כאילו מה נהיה ממנו, והכותרת הייתה, אנחנו שמחים לבשר לכם שלופטוס-צ'יק הפך לקקה. זאת כותרת אדירה, כן? שערים עבור מילן בכל המסגרות בשנת 2024. מקום ראשון, לא לאו, לא ז'ירו, לא יוביץ'.
לא פוליסיץ'.
לא פוליסיץ'. לכל אלה יש 5 או 6. לופטוס-צ'יק, 8. מקום ראשון, מלך השערים של מילן שנת 2024, נבחר לשחקן החודש של מילן בינואר, נבחר לשחקן החודש של מילן בפברואר, ואיתו ביחד מילן עברה את יובנטוס, עלתה למקום שני, 5 ניצחונות רצופים בכל המסגרות.
וקיבלה את רומא בליגה האירופית, נראה לי אחלה משחק.
אחלה משחק, טוב, רומא גם יש עכשיו.
והגרלה, אגב, אם ניגע בזה כבר, מאפשרת לנו גמר בין לברקוזן לליברפול, שמעלה את השאלה, האם יכול להיות שהגמר של האירופית יהיה יותר טוב איכותית? מגמר ליגת האלופות בפעם הראשונה אולי בהיסטוריה.
כן.
לדעתי,
כן.
יכול להיות שזה גם יהיה גם קרב בין אלופה לאלופה, שזה בכלל מופרע ומופרך. שתי אלופות נכנסות, זאת אומרת.
נכון, לברקוזן תיקח אליפות. ליברפול אנחנו עוד לא יודעים. תראה, מה שקרה בהגרלת האלופות, זה שצד אחד קיבלנו
את... כמו שנה שעברה.
פריז, ברצלונה, דורטמונד, אתלטיקו. ליברפול יותר טובה מכל הארבע האלה. ואתה יודע מה? אולי לברקוזן יותר טובה מכל הארבע האלה. כאילו, לברקוזן יותר טובה מברצלונה. אז כן, זה בהחלט אפשרי, מה שאתה אומר.
מה שכן, אבל שתיהן יכולות לעוף בנוקאוט נגד אתלטיקו, כמו שקרה לאינטר.
לגמרי. לא, אגב, הגמר יכול להיות הדרבי של מדריד בקלות, שוב.
אנחנו מוכנים לזה?
אנחנו נדבר על זה לפני הרבע, אנחנו נעשה פרק, אבל אנחנו נראה אם אנחנו מוכנים לזה. אנחנו נראה. עוד משהו קטן, לופטוס-צ'יק, ציטוט שלו. הוא אמר, באיטליה מאוד מאוד קשה להכניע ההגנה של קבוצות יריבות, וזה כמו משחק שח באיטליה, זה ההבדל בין הכדורגל האיטלקי לליגות אחרות, כך הוא אמר, באיטליה זה ממש שח, אתה צריך לעבוד מאוד מתוחכם כקבוצה, כדי להכניע קבוצה אחרת בליגה האיטלקית. קודם כל זה משפט מעניין ומשפט יפה, בלי קשר.
אני ממליץ מאוד על הסרטון, תשמע, הוא בחור מאוד מאוד רעות קודם כל.
כן.
והוא מבין את המשחק...
אולי ניתן לינק לסרטון הזה?
כן, כדאי. אה,
דיוויד, נשים. ואז הוא אמר, הדבר הזה של לשחק שח, על המגרש כדורגל, שיפר מאוד את הבנת משחק שלי, ועשה אותי שחקן יותר טוב, לא משנה באיזה עמדה אני משחק. אז מקום באנגליה, בנבחרת כקשר התקפי, לא יהיה לו. אבל אם המשחק שלו ישתפר בכלליות כל כך כפי שהוא אומר, אז אולי חלק מהסגל כקשר מרכזי דווקא?
יכול מאוד להיות.
יכול להיות. לא יודע.
אני איזה אחרון נהדר. דיברנו על קשר שכן זומן וקשר שלא זומן. עכשיו אנחנו מדברים על שחקן שזומן לשתי נבחרות ובו זמנית בחלון הזה. אתה רוצה להסביר?
אני אסביר, ואני אגיד לך, אני אגדיל את מה שאתה אומר. 2 כאלה.
אשכרה.
לא רק אחד. באותה נבחרת, אבל כל אחד זומן גם לנבחרת אחרת שהיא לא אותה נבחרת. איך אני?
בוץ.
אנחנו בפרק קשרים בעולם. אז אנחנו נתחיל עם הקשר. מוחמד דיומנדה, קשר מרכזי של ריינג'רס, 3 הופעות בליגה הסקוטית העונה, והולכת להיות לו גם הופעה בנבחרת, ככל הנראה.
בנבחרת סקוטלנד?
לא.
גנה?
אולי. אף אחד לא יודע. דיומנדה הוא מחוף השנב, קודם כל. הרבה שנים הוא חי בגנה, כי הוא גדל באקדמיה המפורסמת Right to Dream. ככה שהוא יכול לשחק בעצם גם עבור נבחרת גנה. בחוף השנב החליטו לזמן אותו לנבחרת עד גיל 23. יוצא את הטורניר חשוב במרוקו, הכנה לאולימפי. החליטו לזמן אותו. במקביל, באותו יום, זימנו אותו לגנה הבוגרת. התפרסמו בהפרש של שעה. שתי רשימות שחקנים. שתי התאחדויות פרסמו רשימת מוזמנים לסגל, הוא מופיע בשתי הרשימות. הקטע הוא שבגנה בכלל לא בדקו אותו אם הוא רוצה לבוא. הם גם לא וידעו שהוא יספיק לבצע את ההחלפה בפיפה בצורה רשמית, צריך, אתה יודע, לעשות בירוקרטיה. אבל מחכים לראות מה יקרה. לפחות בזמן ההקלטה שלנו כרגע, נכון לעכשיו, מסתמן שהוא לא יבוא לגנה בהתכנסות הזאת.
רגע, רגע, רגע. הוא זומן לבוגרת ולצעירה בבו
זמן? לא לצעירה, לבוגרת ולאנדר 23, לאולימפית. אוקיי?
זה גם מטורף.
כן. עכשיו.
אוקיי.
זה אחד. אבל יש סיפור יותר משוגע. שגם הוא הופיע ברשימת המוזמנים בסגל של גנה. היא תשחק נגד ניגריה ואוגנדה עכשיו. וזה הסיפור של השוער דפיד אקולגו. אקולגו שיחק בעבר בנבחרת הצעירה של גנה, ובשנים האחרונות הוא שיחק בליגה הבוליביאנית, שזה קטע בפני עצמו, שוער גנאי בליברטדורס. זה קטע וזה מגניב. עכשיו, לפי החוק בבוליביה, אם זה 3 שנים שיחק במדינה, הוא יכול לקבל אזרחות, יש לו את האפשרות, והוא יכול להיות בנבחרת בוליביה, וביום חמישי האחרון, אקולגו זומן לנבחרת בוליביה, בפעם הראשונה. הגיע למחנה אימון, והוא מתאמן. יש וידאו שלו. מתאמן עם נבחרת בוליביה. חולצה של נבחרת בוליביה, מחנה אימון לכל דבר בנבחרת. ככה 3 ימים אימונים, ביום ראשון, 3 ימים אחרי, מתפרסם סגל נבחרת גנה, הוא מוזמן לראשונה לסגל של גנה. הוא נוטש את האימון של בוליביה, ובודק אם הוא יכול לנסוע לגנה. עכשיו, גנה הולכת לשחק בטורניר במרוקו, ובוליביה הולכת לשחק בטורניר באלג'יריה. זה אותו אזור. אז הוא טס לאזור, כשהוא לא יודע, לא נגד מי הוא ישחק, הוא לא יודע איזו נבחרת הוא ייצג. רק שם יראו מה קורה. לפי הפרסומים האחרונים, הוא עובר למחנה אימונים של גנה, זאת ההחלטה, אבל זאת התקשורת בגנה, אז לך תדע. בקיצור, נעקוב, ושבוע הבא יהיה עדכון.
ראית את הסרט יורו טריפ?
כן, ברור.
אז אני אחרי הגרסה האפריקאית של זה.
כן, זה אפריק טריפ.
אפריק טריפ. שמתחיל בכלל בדרום אמריקה.
תשמע, יורו טריפ.
סרט עדיף.
יש שם אחת הסצנות האהובות עליי בסרטים מפעם.
מה?
נדמה לי שזה יורו. כן, זה יורו טריפ. זה הזה עם ההוא מאמריקן פאי, נכון? יורו טריפ. סטיפלר.
נכון, כן.
הוא לא משחק שם.
לא, לא.
כן, כן, כן.
רגע, אני זוכר.
לא, הוא לא משחק ביורו טריפ, אבל תגיד מה הסצנה.
לא, הוא משחק ביורו טריפ. אתה בטוח שלא?
אני יכול, אני בטח חשבתי שאתה ידעת שאתה
מתכוון. גדלתי על הסרט הזה, קופר.
כן?
הוא לא משחק ביורו טריפ?
יורו טריפ זה לא, זה שהם נוסעים, טוב, כמשמעו. אז תגיד לי אם אני צודק מה שאני אומר, הם מגיעים לברטיסלאבה, בסלובקיה, ואומרים, כאילו, מה נעשה? אין לנו, נגמרנו הכסף.
צדק לדיוויד.
מדויק, קופר.
הם מגיעים לברטיסלאבה, הם גלים שיהיה להם כסף, אתה שומע מטלה? ואז נשאר להם חצי יורו.
אני זוכר
את זה. ואז הם גלים שהם יכולים לחיות בזה כאילו הם מיליארדרים. וחצי יורו, אני חולה הדבר
הזה. הדבר הכי מצחיק.
ואני באמת, לא הייתי בברטיסלאבה אז, בחיים.
אחד החברים שלי שאני לא זוכר מי, אמר בתחילת העונה שהבחור שמוכר להם את הסמים באמסטרדם זה פוקו. הוא כל כך דומה לו.
וואי, אתה זוכר איך הוא נראה?
כן, כן, בטח.
מה?
כן, סרט נהדר. והקטע שהווילד קארד הוא ממש מתקשר לקולנוע.
כן, אוקיי.
כן, השבוע, היום, בהכנה לפרק, גיליתי שברוס וויליס היום חוגג יום הולדת. אגב, נאחל לו בריאות, מצבו לא וואו. וזה העלה בי את השאלה, ראיתי ספרות זולה עוד פעם השבוע. בעצם שבוע שעבר.
באמת? כמה פעם ראית את זה?
המון. איזה סרט היית אומר לשחקנים לפני איסלנד? זה שאלה...
טוב, never back down.
יורו טריפ. השאלה היא, מה המטרה שלנו בהקרנה הזאת?
רק מוטיבציה.
לא, מטס, לא, כן, ברור. אבל איך יש כל מיני כלים, כל מיני דרכים לעורר מוטיבציה בספורטאים? זה יכול להיות באמצעות סרט של לצמוח מלמטה, ואתה יודע להזיז זה. זה יכול להיות סרט להראות שאיסלנד הם שונאי ישראל, זה גם מוטיבציה. נכון? דיברנו על זה בזה. יכול להיות, יכול להיות כל מיני דברים. אז אם אתה רוצה לקחת, אתה יודע, כאילו יש את הדבר הקלישאתי להגיד, זכור את הטיטנים וכל הסרטי ספורט, אני לא רוצה להגיד משהו.
לא, זה, זה, זה קל מדי.
זה קל, אני לא רוצה להגיד את הדברים האלה. אתה יודע מה, אתה יודע מי אני מאוד אוהב?
מי?
את גיא ריצ'י.
אוקיי.
לוקסטוק?
לא ראיתי.
סנאץ'?
את הג'נטלמנים האחרונה.
חולה על זה, חולה על הסרטים שלו. אבל זה לא נותן מוטיבציה, כאילו מה זה נותן מוטיבציה? לגנוב יעלומים. זה לא עוזר. אני צריך להדליק אותה. משהו, מה עם סרט שנותן איזשהו ביחד, תרושת אחדות סחית שכזאת?
זוי סדום.
אבנג'רס.
וואי, איזה סרט טוב, זה זוי סדום.
לא ראיתי אותו הרבה שנים כבר.
גם אני לא.
סרט עדיין.
אבנג'רס? לא, נו, אבנג'רס. אבנג'רס, שזה ואז דור טורג'מן יחשוב שיש לו כוחות על וינסה לעבור ארבעה. לא טוב לי.
במונדיאליטו זה עבד.
בסדר, זה לא מונדיאליטו, הם חזקים, זה איסלנד, הם גדולים. זה לא מונדיאליטו, ילדים. אני צריך לקחת סרט, נו. מה אני מראה להם? לא, לא טוב. סדרה מותר?
סדרה מותר.
אבל סדרה זה לוקח הרבה זמן, איך אפשר להראות להם סדרה? רגע! עידן הקרח.
למה עידן הקרח?
זה איסלנד.
אז זה משחקי הכס אולי. אבל זה סדרה.
כן, שהם מול הנו. איך קוראים להם? המתים האלה בחומה.
מול הנייט קינג ווייט ווקר.
כן, כן, וואו. נייט קינג אנס איסלנדי. וואו. טוב, הנה, בחרנו.
יאללה, משחקי הכס לכולם.
מי זה, מי זה ג'ון סנו אבל בנבחרת הזאת?
אופיר ארד עם השיער, אבל בעצם הוא כבר תרם את השיער.
כבר אין שיער. הוא גם לא ישחק. מה זה עוזר?
יש לנו שחקן, שון גולדברג. זה היחיד ש...
הוא נראה לך כמו... נו, באמת.
אני יודע להגיד שרן זהבי זה סרסי, זה הכל.
אתה יודע, זה משחק מעניין לעשות השוואה של...
כן.
דמויות. מעניין. אגב, אני רואה עכשיו שוגון. זה ממש טוב. סתם, שתדע.
סדרה נהדרת.
אתה רואה? וואה, דיוויד צריך לפתוח איתו פינת קולנוע.
בינג'ר. בינג'ר עדיין רץ?
בינג'ר כדורגל. נכון?
כן, בינג'ר
כדורגל. בינג'ר כדורגל.
אז שחקי אותה כמו בקאם, אפשר, יש מה לעשות.
לא, 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 לא.
ראיתי את זה, את הסרט הזה.
גם אני, בסדר. טוב, מוטלה, בהצלחה לנבחרת. כל הפעמים שאנחנו אמרנו זה, זה לא עבד, אבל נגיד, נו.
צד שני, חשבתי על זה בדרך שאנחנו 2.5 מקליטים, ראינו קבוצה ישראלית חוזרת לליגת האלופות, ראינו שתי קבוצות ישראליות בשמינית גמר, ראינו דרבי מילנזי בחצי גמר ליגת האלופות, זה משהו שהאמנת שיחזור מתישהו? אז אולי יש מקום לעוד היסטוריה, פשוט לשדרג את זה.
יאללה, אני מקווה, שבוע הבא אני מזכיר, אנחנו מקליטים ביום רביעי. אני מאוד 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 מקווה שהפרק הזה יהיה...
בערב, סתם, אבל אחרי...
אחרי משחק... אתה יודע, בוא נתחיל לא על עלייה ליורו, בוא נתחיל קודם כל אחרי משחק שהיה על עלייה ליורו. אם ניצחנו בו, זה נראה. בוא נתחיל להגיע אליו. יאללה, שיהיה לכם אחלה שבוע, ובהצלחה.